אוקיי, אז בואו, אנחנו, אני מקווה שהתמונה יחסית בהירה, כלומר, קודם כל התמונה בספרות חז"ל בהירה על העמדות השעות בין החיה ועוף, כלומר, גם בהיר מה העמדות, וגם בהיר מה עומד מאחוריהם, כלומר, למה להגביל דווקא לבהמה, למה להרחיב גם לחיה, למה להרחיב גם לעוף? דברים ברורים? ברמת הדורייתא, אני יכול להרחיב עד העוף, כי אני מחפש בשר, אני מחפש נבלה, כמו ב... דברים. כתוב נבלה, כל מי שהוא נבלה. זה ברמת הדורה הייתה. אבל אז המוקד הוא מה שנראה אמר. זה דינים באכילת בשר. שהיות והתורה אמרה בחלב ואימו, חייבים להגיד יד על הלב, הדעה שאוף דורה הייתה נראית מאוד לא פשוטה, נכון? בוא נגיד יד על הלב, זה הדעה הכי מוזרה. ואכן במשניות במפורש לא, אולי בכלל לא מופיע. נכון? פיר הוושי זה בכלל לא מופיע בשום מקום במשנה. במחילת הזה מופיע, אבל הבבלי שיודע לצטט ברייתות, לא מצטט הברייתות. כלומר, ברית, זו דעה שפתאום בא רבי יוסף ומעלה אותה, כן? ולכאורה זו דעה מוזרה, הוצאה בשיעורים, אני רק אסכם את זה, אולי הוא מעלה את זה כדי לחלוק על המשנה, כלומר, כדי להגיד, זה יודע ברור שאני מקבל את הדעה האחרת, אז לא חייב כך להחמיר. אבל כלומר, אולי יש לו מניע. אבל בגדול, זה הלמדנות שלה, והיא קצת משונה. בהמה וחיה היא מובנת יותר על רקע היונקים, נכון? ובהמה בלבד הוצאה פה אולי בגלל עולם הקורבן, רק חשבנו אולי שמות מול דברים. יש לנו בצד זה, כמו בשאלה מה כלול מדאורייתא, וגם בשאלה מה עם הדעות של התנאים, כן? יש לנו גם את הצד הדרבנן. שבאו רבנן פה ונכנסו לעובי הקורה, אז רבי יוסי הגלילי קודם כל לפי דעת הבבלי בכלל חכמים לא נכנסו בכלל לשום מקום, הם לא גזרו כלום, הם השאירו את ההגדרות על כנם. הוצא שיות בו כבר הרחיב במדרש, הוא ויתר לעצמו על העוף. הרב הרם דיבר אתמול יותר שהוא לא יהודי חששן. נראה פה בהמשך היום הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, שהרמב״ם שם על רקע ההבחנה שהזכרתי אתמול שהוא מחלק את תורה שבעל פה לכמה חלקים, וזה רמב"ם רוצה לומר שבמה שנמסר בסיני אין מחלוקות, אבל מה שהוא החלק האנושי של תורה שבעל פה, שם יש מחלוקות. הוא אומר המחלוקות הן לא תולדה שתהליך מסירה משובש, הן תולדה של שיקול הדעת שונה. ואחד מהדוגמאות שהוא מביא זה בשר עוף בחלב. הוא אומר רבי יוסי הגלילי שיקול דעתו היה שהוא לא חושש, וחכמים דעתם הייתה אחרים כן לחשוש, אבל לשון אחרת זה עניין של מדיניות, של ראיית מציאות, זה גם עניין של אופי. אחריו הרם דיבר את משה רבי יוסי גלילי היה קרן אחת, כן, כלומר יש לו אופי כזה שהוא לא פחדן. מספרים, אני לא יודע אם הסיפור אותנטי, אבל סיפור יפה בכל מקרה, כלומר כסיפור הוא ודאי נכון, שאתם יודעים שאני גדלתי אצל בריסקרים שכל היום חוששים ומחמירים, חבל על הזמן. ומספרים שפעם שאלו את החזון איש, למה הרב מבריסק כל כך מחמיר וחושש ואתה לא? אני לא יודע אם הייתי מאפיין את החזון איש כאחד שלא מחמיר, אבל שאלו אותו למה לא. אז אומרים שהחזון איש אמר שכשאני יוצא מהבית אני נועל את הדלת והולך, והרב מבריסק יוצא מהבית נועל את הדלת, ואחרי כמה זמן הוא חוזר אחורה לוודא שהדלת סגורה. מה בעצם הוא ניסה להגיד? זה אופי. ואני יכול גם להגיד לכם שהבריסקרים שאני מכיר הם גם היפוכונדרים. אח שלי כשנעשה יותר בריסקר הוא גם עשה יותר חושש גם לבריאות שלו. זה אופי. אבל מספרים ששברו את זה לרב מבריסק, אז הרב מבריסק חייך והוא אמר, רוח, אז אני שצודק, אבל דעו לכם שלפעמים כשאני חוזר הביתה לבדוק, באמת הדלת לא נעולה. אבל זה גם עניין של אופי, בסדר? אבל בכל מקרה, הדרבנן, גם הוא צריך היגיון. כלומר, לא יכול להיות שרבנן פשוט באים עד אינסוף. מה נגיד את זה אחרת? רבנן צריכים להכיר אולי טבע אדם. רבנן צריכים להחמיר בדבר שיש רגליים לדבר. אי אפשר סתם לבוא ולהתחיל להחמיר. כן, כלומר, לחומות או לגזרות גם יש רציונל פנימי. יש להם מבנה. ראינו את זה יפה בדיון בין רבי יוסף לאבייה. יש היגיון לגזרות, אתה לא פשוט גוזר, גוזר, גוזר וחי באיזה חנק. לא גוזרים גזרה לגזרה, וכולי. עכשיו, עדיין, גם אם אני מקבל את המדיניות שלא גוזרים גזרה לגזרה, אני עדיין צריך לשאול את עצמי מה באמת קרה פה. האם קרה פה גזרה לגזרה, או האם מדובר פה באמת באיזה מהלך אחר. אז ראינו אתמול ברמה, זה שני מהלכים מקבילים. בכל מקרה, לפי הרמב״ם ראינו שהמהלך שגוזר עוף הוא תולדה של מדרש חכמים שלקח את גדי, שבתורה כתוב גדי, וחכמים היה להם ברור שגדי זה מעבר לכך, וכשזה מורד לעם, העם לא מכיר את הקטגוריות, העם יודע או בשר או מה שכתוב, הוא לא יודע את כל הקטגוריות האמצע, ולכן יצרו פקל. כן, זה בגדול העמדה של הרמב״ם. הרעיון הזה, בוא נייצר פקלים לעמך, הוא רעיון שנמצא בהרבה מקומות בהלכה. זה לא דבר שהוא רק פה. כן, יש רעיון כזה בחומר דרב זרע, הזכרנו, בדיני חמץ יש רעיון כזה. אנחנו משחררים את העמך מבלבולים, אנחנו מייצרים שפה קטגורית שהם מבינים אותה, שהיא ברורה, שהיא לא מחייבת אותם להתחיל לפלפל. כן, נאמר את זה בצורה אחרת, עמי הארץ ושמירת שבת כלכתה קוראים למעלה. אז מה כתוב למעלה? מדיניות אחידה יותר, נכון? כשאתה עוד למטה להערות, מה אתה מגלה? הפוך, את הקולות. קולות כתובות למטה, למעלה כתוב החומרות. הקולות כתובות למטה.
בשמירת שבת.
בשמירת שבת, אני הבאתי את שמירת שבת. אז זה בעצם אומר, ידע הוא כוח, ומי שלא יודע, הוא צריך פקלים, הוא צריך להיזהר יותר. מי שמבין יותר, ואני חושב שכל מי שהיה פה בצבא, שזה כמעט כולכם, אתם ראיתם את זה עין בעין, הרמת ההפרדה בין בשר לחלב מטבח צבאי, עובר את מה שצריך גם לפי רבי יוסי, גם לפי רבי עקיבא, גם לפי הדעה הכי מחמירה בשולחן ערוך. כן, עד הגזירה, שככה זכור לי מתקפה שניתי בצבא, שבכלל לא מבשלים חלב בצבא. במקום לייצר בישול מקביל והפרדה בבישולים בין החלבים והבשרים, פשוט החליטו שאין בישול חלבי, ולכן הדייסה בצבא, לא יודע, אני חושב שזו הסיבה היחידה, אבל היא פשוט לא טעימה, כן, כמובן, סתם מים עם קצת סולת. עוד כמה, גם בדרך כלל תקעו שם יותר מדי מלח. אבל בגדול, כאילו, מערכות גדולות, או שמי שמטפל בדברים, הוא לא מבין אותם, הוא לא יודע אותם, אז צריך לייצר לו הרחקות. זה כך, ובאיזשהו מקום, העולם של בשר, הרם ייצרו שפה שכולם מבינים אותה, בשר לא. עכשיו, כולם יודעים מה זה בשר, איך הם יודעים אפילו מנדרים. בסדר, זה בגדול העניין. מישהו פה רצה להעיר? נריה.
אני חושב שדרבנן, או שלכאורה כולם פוסקים, פוסקים שדרבנן מה? אוף דרבנן, זאת אומרת, אכילה, הנאה ובישול, או אכילה...
אז זה מה שראינו אתמול, שהרמב״ם בצד זה, הוא אומר שמה שדרבנן אסור רק באכילה. אתמול ניסים להבין איך זה מתיישב אחד עם השני. כבר זה אני מתאר אותו כהגדרה חדשה שגדי, ואם אני גוזר גזרה שאוף יהיה אסור עד הוא בהמה. זה בעצם השאלה שהתלבדנו בה אתמול, בסדר? זה מילים מאוד פשוטות, אולי מחלוקת רבי יוסף והאביי.
אז זה יוצא קצת הפוך ממה שהרמב״ם אמר. הרי הרמב״ם אומר שכל העניין שאוף אסור זה כי אוף זה בשר, ככה מבין. אבל לא, אז אם אוף זה בשר, אז אסור הכל, כמו בשר.
נכון, התייסרנו בזה כבר אתמול, את רוצה שאני אתייסר בזה עוד פעם, אני מוכן. לא, אני מסכים איתך. מה שהוצא אתמול, שהרמב"ם בעצם הפריד בין הדיון באכילה לבין בישול, תשאל אותי מה מאפשר לו את זה, בין יתר שהוא מונה אותם כלבים נפרדים. אז כביכול, אז יש לך זכות להגדיר את גדי בלב של בישול, אחרת איך שאתה מגדיר אותו בלב של האכילה. בלשוננו, שמות דברים, מה שניסינו אתמול לומר, כן? זה לא יודע, זה מספק לגמרי, אני כרגע לא מצליח להגיד יותר מזה. עכשיו, הסברתי גם אתמול מה גורם לרמב״ם בלכות ממרים להציף שאלה שלא נדונה לפניו על בל תוסיף בל תגרע. למה הוא חושד? למה הוא בכלל צריך לשאול למה כל פה עולם של חכמים חשוד ובל תוסיף בל תגרע? הרי כאילו ההפרדה שהוא מייצר בין הגרעין שנאמר בסיני שנשאר טהור, הוא מופרד מהשאר. מניין המצוות עושה את זה. אם אתם מכירים קצת השורשים שהרמב"ם בפתח מניין המצוות, שני השורשים הראשונים הם בעצם אומרים את הדבר הזה. היות וכל המקור למניין תרי"ג הוא דברי רבי סמלאי בגמרא במכות, 613 מצוות נאמרו לו למשה בסיני, 611 למשה ושניים מפי הגבורה שמענום. זה בנוי על תורה ציווה לנו משה, תורה בגימטריה תף, ריש, יוד, א', ושתי הדיברות הראשונות מפי הגבורה שמענו. על מה זה בנוי אתם יודעים? כי הן כתובות בגוף ראשון. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. אז מי מדבר? קדוש ברוך הוא. מה קורה בדיבר השלישי? לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. זה גוף שלישי. כנראה מי אומר להם את זה?
משה.
משה. אז... נאמר באותה, ולכן שניים מפי הגבורה, תפרי מפי משה, כתוב שם נאמרו בסיני, הרמב״ם בשורש הראשון אומר, אז משהו דרבנן לא נאמר בסיני, לכן אני לא מונע אותו, הכוונה גזרות, תקנות או מנהגות, ומהו השורש השני? שמה שנלמד ביוד ג' מידות, את זה גם אנחנו יודעים, שזה החלק השני שלו, שחכמים דורשים מדעתם, גם אותו אני לא מונע מניין המצוות, אלא אם כן הגמרא תעיד בפירוש, כך כותב הרמב״ם, הגמרא תעיד בפירוש, שזה מסורת של אחד משה מסיני, אז אני אמנה אותו, הדוגמה שהוא מביא, למדתם קידושין בישיבה, נכון? זה הגמרא בדף ט' בקידושין, הקידושי שטר. מי שזוכר את הגמרא שם בדפתת, הגמרא שם טוענת שהפסוקים במוציא שם רע, שאת ביתי נתתי לאיש הזה, וברור שלא היה שם קידושי ביה, אחרת הוא יכול להיות מוציא שם רע, נכון? אז הגמרא אומרת, זה קידוש אשתר, אז הגמרא אומר, זו גמרא מפורשת שזה נאמר בסיני, ובעצם מה שתי השורשים הראשונים אומרים? שתרי"ג מצוות מונים דברים שנאמרו בסיני, כל מה שנאמר אחר כך הוא שונה מהם, והרמב"ם נורא נורא מקפיד לשמר את ההבחנה הזאת, ולכן בעצם בתודעה שלו, כשהוא שומע דרבונן, שומע דרבונן, אז מה הוא אומר לעצמו? זה לא מסיני, זה לא אלוקי. ולכן, איזה שאלה הוא שואל את עצמו? מי בכלל שאל להם לעשות את זה? מה, מותר לבני אדם להוסיף על מה שהקדוש ברוך הוא אומר? עכשיו, גרשון ביקש ממני קצת להתייחס, אני לא יודע, לא עכשיו, אבל רק אני אעיר את השאלה. רב ראה, מה תיאר אתמול? שמה קורה לבחור מאותניאל שהוא מגלה שזה רק גזרה? אני חייב להגיד את האמת, אני מזועזע שזה מה שהוא חושב על הישיבה. אבל הוא מגלה את רבון, אז מה הוא אומר? וזה רק גזרה, אז מה הוא אומר לעצמו? אז לא חייבים להקפיד על זה, ככה הוא תיאר. אני מקווה שזה לא מה שצריך לקרות ליהודי ירא שמיים. מה, אתה מגלה את רבונן, אז אתה אומר, אז בסדר? אני רוצה לייצר אוויר שפה אחרת בישיבה. גם מצווה לשמוע דברי סופרים. הדברי סופרים הם לא דברים שהם חלק מהתורה. זה שאתה מגלה את האמת, עכשיו כולם ידעו את האמת על אורך וזהו, אז עכשיו אפשר לאכול את זה, חס ושלום, כן? זה קראות, ממש, כאילו, להגיע, לא שהרב ראים חלילה. והרב ראים תיאר מה הוא מרגיש. אז אני מציע שדבר על זה אחר כך, בסדר? אני רק אומר, אבל הרמב"ם כאילו נורא, מקום מתשטש. מה בעצם הרב ראים תיאר? ממש דומה למה שאני אמרתי לכם אתמול על הרמב"ם מול הגאונים. הגאונים כאילו, תשטשו מה בני אדם עשו, הכל הקדוש ברוך הוא. ואז בא הרמב"ם ואמר, לא, חבר'ה, אנחנו נשים סכין ביניהם. זה הקדוש ברוך הוא, זה בני אדם. זה מה שאנחנו נעשה. והרב ראים כאילו אמר, כולם פה גדלו מגיל אפס שלא אוכלים עוף בחלב, בסדר? אבל עכשיו שהם לומדים תורה, הם יודעים את האמת. שאני חושב שמי שמגלה את האמת הוא צריך עוד יותר להתחבר. מה אני מתכוון? עצם תהליך המפגש עם השכל האלוקי ועם המסירה של תורה שבעל פה, אותי לפחות, הוא קושר יותר לדברים. לא, עכשיו גיליתי את האמת, לא, מה פתאום? אני חושב שהתהליך הנפשי צריך להתהפוך, אבל הרמב״ם כאילו, בכן הוא מציף את השאלה, אז מאיפה זה בא? אז צריך לדעת שהרמב״ם נורא מקפיד לתת לחכמים סמכות לעשות את זה מכוח התורה עצמה. הרמב״ם כולל בלא תסור, כלומר בחובה לשמוע לדברי חכמים, גם את כל הגזרות שהם גוזרים. הרמב״ן קופץ עליו בהשגות שלו ואומר, גוואלד, אז הכל דאורייתא. ואני חושב שהתשובה של הרמב״ם היא ניתנת בהלכה הזאת שאנחנו לומדים אותה עכשיו. הקדוש ברוך הוא ציווה לשמוע בכל חכמים, אבל באותה מידה הוא גם אסר ולא תגרע ולא תוסיף על חכמים לומר שמה שהם אומרים זה נאמר בסיני. או בלשון אחרת, יש חובה לשמוע בכל חכמים כשהם מקפידים להגיד שהם אומרים את זה. ולכן זה לא יכול להפוך לדאורייתא. כלומר, לא תגרע הוא כאילו התשובה לשאלת לא תוסיף, סליחה, הוא התשובה לשאלת הרמב״ן. אבל הרמב״ן כאילו נורא הציב את הרמב״ם, סליחה, אומר, יש להם סמכות להגיד לנו כל מיני דברים, והוא בא עכשיו לדרוש מהם, אבל לומר את זה מכוח עצמם, כלומר להדגיש שהוא דרבנן, וזה תורף כל ההלכה הזאת, שכאמור הוא מדגים אותו באמצעות דוגמה מבשר בחלב. הדוגמה מה הייתה? הדין תורה, או כך הוא מציג את זה, בהמה וחיה. ולכן אם הם יבואו, בוא נקרא את זה בפנים עוד פעם, בוא נראה. וכן אומר הרמב״ם, הרי כתוב בתורה לא דבש הגדי בחלב אמו, ומפי השמועה למדו שזה הכתוב בשר לבשל ולאכול בשר וחלב. אני הולך עם הנוסח הרגיל, בין בשר בהמה בין בשר חיה, אבל בשר העוף מותר בחלב עם התורה. עכשיו הוא אומר כך, אם יבוא בית דין ויתיר בשר החיה בחלב, הרי זה גורע, למה? הוא ריד משהו מהדאורייתא. ואם יאסור בשר העוף ויאמר שהוא בכלל הגדיב הוא אסור מן התורה, הרי זה מוסיף. זה לא בסדר. מה כן בסדר? אם הם אומרים לך את האמת, כמו הפוך, כמו נגיד, הייתי אומר גם הצד החינוכי, האם זה טוב לגלות האמת? הרמב"ם אומר, האמת זה, פעם, איך, שמעתי פעם משפט ביידיש, שהוא מאוד יפה, שאומרים שהאמת זה השקר הכי טוב. כאילו תמיד האמת מצליחה יותר, מכל דבר אחר. יש לה את החן של אמת. הוא אומר, נגיד את האמת, האמת היא שהתורה אמרה כך, והאמת היא שאנחנו אמרנו כך וכך, מהסיבות כך וכך. ואני מרשה לעצמי גם, כבר גלשתי קצת גרשון, אני גם חושב שהסיבות שהם גזרו, אני לא חושב שאם היום נגיד שאנחנו כאלה יראה שם, אנחנו לא חשופים לבעיות, אני פשוט לא מאמין בזה. למרות שאנחנו אולי אוהבים ככה לחשוב על עצמנו. כלומר, גם אנחנו צריכים הגנות. אוכל לקרוא, אני חוזר לאן, הרמב"ם אומר, אני אגיד לכם את האמת, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שתציגו את הדברים נכוחה. עכשיו, כאן השאלה שהטרידה את כל פרשני הרמב"ם, זה שבהלכות מאכלות אסורות, מה ראינו אתמול? שהוא כותב שבשר בהמה דאורייתא וחייב עב דרבנן, ואילו פה הרמב"ם כותב שחיה היא דאורייתא. אני אגיד בצורה יותר חריפה, לפי הנוסח המקובל אצלנו, הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות, על איזה איסור הוא עבר? לא, הפוך. לא תגרע, כי מדאורייתא, כתוב, לפי הדוגמה, אני קורא לכם את הטקסט בהלכות מאמרים, כתוב בהלכות מאמרים, אם יבוא בית דין ויתיר בשר החיה בחלב, הרי זה גורע. נו, מי עשה את זה? הרמב"ם בעצמו עשה את זה, בהלכות מאכלות אסורות, דבר על בל תגרה, איך ליישב בין הדברים? כן? אז בואו ננסה לעבור על זה, אני אצל את זה גם, איפה אברהם? קצת גם להסביר, תגידו לי כמה אתם רוצים, או להסביר צילום, מי דובר, מה שיטת העבודה. אבל מתחילים מהפרשנים על הדף, כן? שמי הם הפרשנים הקלאסיים על הדף פה? אז אחד זה הכסף מישני, שמי זה? רבי יוסף קארו, זה בית יוסף. והשני זה הרדווז, שהוא חכם מאותה תקופה, שניים חכמים של המאה ה-16. הרדווז חי בארץ שאסור לחיות בה, הוא חי במצרים, ויש לו גם שוט גדול, והם, וגם יש פה לחם משנה שהוא מאוחר להם קצת, הוא מאה ה-17, אימפריה עותמנית, שאז היא גם מרכז תורה גדול, טורקיה, ומה הכיוון שהם כולם הולכים בו? יש פה תלמידי מכללה בשיעור? מישהו פה רשום במכללה? אוקיי, אז מה הקו שהם הולכים בו? מה הקו המרכזי שהולכים בו גם הכסף משנה וגם הרדווז? מה זה? בפירוש. אני מתחיל מהפירוש. אני לומד, היום לומדים מהמחשב. אני פעם למדתי רמב"ם ככה, אתה יודע, עוד יש לי רמב"ם, קיבלתי לבר מצווה עוד הרבה לפני שהרמב"ם פרנקל בכלל. לא, אני שומר אותו בבית, הוא כזה גדול, טוב לייבש פרחים, כאילו, אבל אני כבר, יש לי איזה ארבע מדורות רמב"ם בבית כבר. בסדר, כל אחד יש סגולה משלו, כן, אבל כן.
אבל זה
משל, מה בעצם הם אומרים? הם אומרים דבר גדול, שגם במבוא לגאונים, שאני רוצה לדבר על זה עם חבר'ה בשיעור עצמו. יש פה סתירה, הם דבר ראשון אומרים, איפה הרמב"ם מלמד אותי הלכות מאכלות אסורות? שיהיה ברור, איפה הוא מלמד את זה? סליחה, איפה הוא מלמד הלכות בשר, הלכות מאכלות אסורות? אז קודם כל, אתה רוצה לדעת מה הרמב"ם מורה לך הלוך למעשה, הלכות מאכלות אסורות. קודם כל, בעצם תלך למקום המרכזי. ובאותו שיעור, מבוא לראשונים, אחד מהדברים שעלה שם הוא שראשונים תרום רבינו תם, כמו תרום בעלי התוספות שהם ראו סתירה במקומות, הם עבדו ככה גם בגמרא. הם אמרו, איפה הדיון הוא לב הסוגיה, הוא תמיד יהיה ההיגד המרכזי של השעס. המקום הצדדי, צריך מה לעשות לו? איכשהו, אני אגיד את זה בצורה הבאה, זה בעיה שלו וצריך ליישב אותו. מה שרבינו תם חידש מילה על התוספות הוא ששני המקומות שווים. מה שרבינו תם אמר הוא אין עדיפות למקום המרכזי, ובזה מה שתיארתי איך מחלוקות פותחות, בזה רבינו תם פתח את כל השס לדיון מחודש, כי הוא גילה המוני סתירות והוא ביטל את מרכז הכובד. אבל הראשונים לפניו גם ידעו שיש סתירות בשס, ובדרך כלל הם לא פתחו את כל השס. יש רציפות מאוד גדולה בין השס הפשוט לבין הרמב״ם, הרבה יותר משהו בין השס לבין רבינו תם. עכשיו, זה דבר שאני אומרים אחות מאחות אסורות. ועכשיו הייתי אומר, במקום להיות סתירה, זה הופך להיות בעיה של הלכות ממרים. עכשיו תסביר את הלכות ממרים, למה אתה עושה את זה? והם אומרים, כי הלכות ממרים הוא מונע לא על ידי רצון לתת לי הלכה, אלא הוא קודם כל הנושא שלו הוא לא תסור על דברי חכמים, הנושא הוא לא הלכות בשר וחלב, והוא מונע משיקולים דידקטיים. הרמב"ם מחפש לעצמו דוגמה שהוא יוכל על אותה דוגמה לתת לי גם לא תוסיף ולא תגרע. והשיטה הכי נוחה בתוך בשר וחלב שהוא מאפשר לי לומר גם להדגים את לא תגרע וגם להדגים את לא תוסיף על אותו דין הוא דווקא אם אני אמץ את הדעה של בהמה וחיה, כי הוא נותן אפשרות לגרוע אחד והוא גם נותן אפשרות להוסיף אחד. בעצם אומרים הרמב״ם תמיד פסק כרבי עקיבא, אל תיכנסו בכלל למחשבה שיש פה איזשהו הגד שאני חושב את רבי יוסי הגלילי. גם אמת זה כבר לא מדויק להגיד שרבי יוסי הגלילי, כי הוא שר מדרבנן, הוא פשוט השתמש בו כי דידקטית זה משרת את המטרה שלו. לומר זאת, אם הוא היה כותב את מה שהוא באמת חושב בהלכות ממרים, הוא לא היה מצליח להגיד כל כך טוב את הרעיון. למה? כי הוא היה אומר רק בהמה אסורה מדאורייתא, אז מה יהיה חסר לו אפשרות להדגים מה? להדגים? להדגים את הגורע. איך הוא ידגים גורע? ממה הוא ילך? מבהמה למה הוא ילך? כך הם אומרים, וכך בוא נקרא את הלשון למשל של הכסף משנה. הכסף משנה אומר, אני קורא, ויש לומר דעתם קושטה דמילטה כאמר, שפסק רבי עקיבא. הלכות והאכלות אסורות, שם תלמדו הלכות בשר וחלב. אבל מכל מקום, כיוון דחזינה בגמרא, דלוי איקלה לוי יוסף, ואמר אטרי דרבי יוסף בן בתרעו, ואמין הדין מדרש כרבי יוסף הגלילי, מעתה כשיעמוד בית דין, הוא לא אומר שהוא חושב ככה, הוא מדגים, אם יהיה מישהו שיעמוד ככה, זה מסגרת דידקטיקה, מלמדים אותך לתכנן את השיעור שלך טוב. ולכן הוא אומר את הדבר הזה, שבקו הזה הולך הכסף משנה, הלחם משנה גם. מה הוא אומר? אני קורא מדברי שניהם ללמוד שכאן לא כיוון לפסק הלכה אלא לשום משל. כן, זה פשוט הדגמה. מה שאולי מלמד, אני אומר לקח לתלמידי המכללה פה, שלומי, שכשאתה מדגים ממשהו תיזהר בדוגמה שלך, כי אולי מישהו ייקח אותך שזו דעתך, כן? אז תיזהר גם עם הדוגמאות. ובאופן דומה גם אומר הרדווז, אני רוצה רק להוסיף בקובץ המלווה, נתתי לכם גם קצת מחקרים, אז גם מבין חוקרי הרמב״ם המודרניים יש שהלכו בכיוון הזה. למשל, מישהו עבר על זה? מי שם הלך בכיוון הזה גם? יעקב לוינגר הלך בכיוון הזה, גם הרב בנדיקט, אני רוצה, הבאתי את הספר שלו, לא סרקתי את זה, הרב בנדיקט כתב מאמר שנקרא, תבינו מזה כאילו מה בין פרשן מסורתי לבין חוקר, אני אצלת להזדמנו קצת להסביר את זה, זה נקרא על דרכו של הרמב״ם בהדגמה. גם הוא הולך בכיוון הזה שסך הכל הרמב״ם רצה להדגים, אז זה, השיטה הזאת היא מדגימה הכי טוב. ההבדל בעצם בין פרשנות לבין מחקר הוא שהפרשנות היא לומדת. עכשיו הרדווז למשל, כשהוא כתב את מה שכתב הכסף משנה, הוא למד הלכות ממרים, זה מה שהוא לומד. וכשהוא לומד הלכות ממרים, הוא נתקל באיזה נושא מבשר וחלב, אז הוא עכשיו לומד את השאלה, אז מה אומרים בבשר וחלב? והציע מה שהציע. החוקר לא חוקר את הלכות ממרים, הוא לומד את הלכות ממרים, אלא מה הוא עושה? הוא חוקר את הרמב״ם. הוא מנסה להבין את דרכי העבודה של הרמב״ם. הספר של לוינגר נקרא דרכי החשיבה ההלכתית של הרמב״ם. הוא כאילו מנסה להבין את המתודולוגיה של הרמב״ם. הוא בעצם מהפך, הוא משנה את הנושא. כמו שפה אמרנו, במאכלות אסורות אתה לומד בשר וחלב, בממרים אתה לומד לא תגרע, לא תוסיף. אז אותו דבר גם נכון, שהפרשנים לומדים את התוכן. לכן בית מדרש הוא מקום של פרשנות, הוא לא מקום של מחקר. בעולם המחקר מנסים לחקור תופעות ולעמוד על איזושהי חוקיות של דברים. והמחקר כאן, למשל, של לוינגר או הרב בנדיק, הם מנסים להבין איך הרמב״ם עובד. ולכן הדגש הופך להיות קצת שונה. ככה למשל הרב בנדיקט לא כותב לפרשנות הרמב״ם בהלכות ממרים או משתת הרמב״ם בבשר או חיה וחלב, אלא דרכו של הרמב״ם בהדגמה. כשלכן הוא בעצם הוא יביא, וזה ההבדל, זה גם העוצמה שיש למחקר, הוא ינסה להביא עוד דוגמאות שמה הוא יראה לנו, שהרמב״ם כשהוא מדגים דברים דידקטית לא מקפיד. על מה הוא לא מקפיד? שזה באמת דעתו. כלומר, אם אני אמצא עוד 4-5 מקומות כאלה, אז מה אני יכול להגיד לעצמי בצורה הרבה יותר בטוחה? ככה הוא עובד. הרמב״ם, הייתי אומר, הוא לא רק גאון בהלכה או במחשבה, הוא גם מורה עם שיטות הוראה. וזה דבר שלא נמצא בדרך כלל פרשנות מסורתית. פרשנות מסורתית בדרך כלל, לא תגיד, ואני אביא לך עכשיו עוד 5 דוגמאות של התופעה הזאת. היא פה תגיד את זה. כן, בבקשה.
אתה עושה דבר בדרך כלל, וככה,
נכון מאוד. ואם כבר הזכרת מבין ראשונים שאוהבים לעשות את זה, גדול היכולים להדגים דבר דרך עוד 82 דוגמאות, זה מי שהכיל את כל הכוחות של כל הראשונים, וזה הרמב"ן. הרמב"ן היה גם למדן עצום, גם בעל טקסט עצום, גם בלשונאים, ידע לחבר הכל. כשהוא מציע משהו, הוא אומר, וזה נמצא פה ופה 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 ופה, זה בהחלט מופיע. ולכן אל תתפלא ששרגא אברמסון, הוציא לאור ספר שנקרא כללי התלמוד בחידושי הרמב"ן, הוא פשוט עבר על חידושי הרמב"ן וליקט מתודולוגיה שלמה, כאילו הרמב"ן כביכול חקר את התלמוד הרמב"ן, אבל הרמב"ן ברור כמה שלומד אותו שהרמב"ן למד את התלמוד, הוא לא חקר אותו, כן? אבל אתם יודעים, זו נקודת ההבדל ביניהם. בסדר, כן, בבקשה, עידן.
אבל למה הוא להיות היגיון שהרמב"ן משנה?
יש
זה שהוא יש לו דעה בנושא חיה, אז יגיד אותה גם במשל שלו.
אז הם הציעו לך מה ההיגיון. ההיגיון הוא שזה מדגים יותר טוב את מה שהוא מנסה להגיד. הרי הרמב״ם פה מדגים. עכשיו, מה ידגים הכי טוב את הרעיון? אז הם אומרים, הדבר המודגם הכי טוב, שיש לך, אני תרים את זה עכשיו לנוסחה מתמטית, יש לך A, B, C, ואני אומר ש-A, B זאת ההלכה, ועכשיו אם יבוא מישהו יוריד את B, הוא עושה בלתי גרם, יבוא מישהו ויוסיף את C, הוא בלתי הוסיף, והוא אומר, מי שהכי טוב נותן לך את הדבר הזה, זה הדוגמה של בהמה וחיה. שאני רוצה שיעקב יגיד לנו עכשיו משהו שמחזק את אולי את העמדה הזאת שמדובר בהדגמה, וזאת הערה שהערתי אתמול וקצת נפלטה לי גם קודם. יעקב, מה זה העניין הזה? שיעקב בא אליי בסדר להגיד את זה, מה העניין הזה?
יש לו גם הוא לוקח את העמדה של יוסי הגלילי, ואז עדיין יש כוח ברבנים לעשות איסור על חיה.
כן, כמו מה שיעקב מנסה להגיד, אני מנסה לשקף, בסדר? זה שהרי, נכון שהתוספות טענו שיש דעה בגמרא, בהמה חיה, דאורייתא אוף דרבנן, אבל ברובד הגלוי, תראו איך כל הזמן אני אומר, רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, נו, רבי עקיבא אומר, בהמה דאורייתא חיה ואוף דרבנן, רבי יוסי הגלילי לפי הבבלי מה אומר, בהמה וחיה דאורייתא אוף מותר, אבל הרמב"ם בהלכות מאמרים בעצם הביא דעה שלא נמצאת בגמרא בשום מקום, נכון? שבהמה וחיה דאורייתא ואוף דרבנן, אבל סליחה, אין דעה כזאת. טוב, אין דעה כזאת בתוספות, נכון, אבל הרמב"ם לא, זה לא כל כך דרך העבודה שלו. מישהו יכול להגיד, אתה לא אומר דבר מדויק, הוא קרא את זה בקוף ד', כי הוא שם לב שהם מדברים רק על אוף. יכול להיות, אבל בינינו, יש בזה גם צד, תנא דמסייע קצת, אפשר להגיד, תשימו לב, גם, לא רק שהדוגמה היא לא פסקו בהלכות מאכלות אסורות, אלא יותר מזה, הוא מביא פה פסק שהוא אין דעה כזאת. על כורחנו, אז למה הוא עושה את זה? הוא בסך הכל מה מנסה לעשות? להדגים דרך בשר וחלב, הוא לא מנסה להגיד מה ההלכה, תלמד מאכלות אסורות. הוא בסך הכל מנסה להדגים לנו את הרעיון שלו, לא תגרע ולא תוסיף על דברי חכמים. זה, אפשר לומר את זה. זה קו אחד שהם הלכו בו. אבל לדעתי זה החליק להם, אני חייב להגיד את האמת, זה החליק, גם לי זה מחליק כל הזמן. זה לא נכון, כאילו, ואני לא מעלה על דעתי שהפרשנים האלו נמדים באותניאל ואומרים בפשט משניות, רבי יוסי הגלילי, זה לא השפה שלהם, בוא נהיה גלוי לב, הם לא מדברים ככה, זה גם לא השפה של הרמב״ם. טוב, איך אני יודע, אני קורא את הספרים של הרב בנדיקט, לכן אני אולי קצת מכיר. לא, אבל בסדר. עכשיו, לעומת זאת, אותם שני גדולי פרשנים בהלכות ממרים, שזה הכסף משלם והרדבז, לשניהם יש גם שוטים. והם בשוטים בחרו ללכת בכיוון אחר לגמרי. כן, וזה הכוונה להבקת רוחל, שזה שוט של בית יוסף, והרדבז בשוט שלו. בואו נתחיל בהבקת רוחל. מעיד לנו פה בית יוסף את העדות הבאה, שאלה זו נשאלה מרבנו יהושע, שהיה מבני בניו של הרמב״ם. הכוונה לרבי יהושע נגיד, שהוא נין של הרמב״ם, ששאלו אותו את הסתירה הזאת, כמו זו סתירה עתיקת יומין שהגיעה למשפחתו של הרמב״ם, ותראו מה הוא ענה להם. ולהשיב, וזה לשונו, הנוסחה שלהם בלכות מאמרים אינה אמיתית. כאן מבחינת כלי העבודה, במקום ללמוד את דרכי החשיבה של הרמב״ם, הוא עובר למה שנקרא ביקורת הנוסח. הוא אומר, בוא פשוט נבדוק מה כתוב. והוא אומר, הכל בנוי פשוט על טעות. בלכות מאמרים, בספר שלי, כתוב משהו אחר. מה כתוב? וזה לשון ההלכה, מפי השמועה למדו שזה הכתוב השר לבשל ולאכול בשר וחלב, בין בשר השור, בין בשר עשה, אבל בשר העוף מותר בחלב מן התורה. כן, מה ההחלפה שהוא עושה? את בהמה מחליפים בבשר השור, את חיה מחליפים בשה. כן, וזו העדות שלו, הוא לא מוסבר פה בכלל מה קרה פה, איך נולדו פה שני נוסחים. אני כן יכול להגיד שגם בנוסח הזה של בשר השור ובשר השה, הוא מצליח להדגים את רעיון שלו, נכון? כי בעצם מה הוא עשה? הוא פירק את בהמה לשניים. בשור ושה, זה בהמה שמחולק לשניים. אפשר להרגיש פה, אבל קצת קפיצה, נכון? שור, שה, אוף. מה? על מי קפצו? הוא קפץ על חיה, אבל יותר, השאלה מתעוררת כאן, שלפי העדות שהמביא אבקת רוחל, זה רק הוא תיקן את השורה הראשונה. אבל זאת הלכה נורא ארוכה. עכשיו, מה מופיע בשורות הבאות? אתם עברתם על זה, נכון? בשורות הבאות חיה תופיע פעמיים. כי כשהרמב"ם מתאר, אני קורא לכם, איזה שורות הכסף משנה לא מעיד שרבי שועה נגיד אמר, הם אצלי, הם אחרות. זה, אני קורא. אם יבוא בית דין ויתיר בשר חיה בחלב, הרי זה גורע. פתאום החיה נכנס פה לתמונה, ולמה הוא גורע? הרי לפי דעתו של רבי שועה נגיד, לדעת הרמב"ם בשר חיה, מה דינו?
דרבנן.
זה גם מופיע אחר כך בהמשך, בהמשך הוא אומר ככה, אבל אם אמרו, אם אמרו כמו בית הדין, בשר העוף מותר מן התורה ואנו נאסור אותו, ונודיע לעם שהוא גזירה של יבוא מן הדבר חובה, אמרו העוף מותר ויש לא נתפרש, ככה חיה מותרת, שהרי לא נתפרשה. הרבה פעם חיה מופיע, וברור שעוברים מעוף לחיה, אז הוא תיקן את ההתחלה, אבל כביכול השאר לא ככה. עכשיו, הרדווז גם מעיד על מוסך אחר, והוא גם יש לו מקור אחר. שימו לב, הקטניש לא אומר, אחד מניני הרמב״ם מסיפר לנו את זה. ומה אומר הרדווז? תסתכלו. הוא יען מה ששאלת, כבר נשאלתי על העניין ובדקתי בספרים המדויקים, בספר שהוא גם מספרו של הרב זל שהיה בחלב. אתם יודעים מה זה הדבר הזה? אז בואו אני אסביר בקצרה, אין לי מקרן, אז אני לא אוכל לקרן לכם, אבל פתחתי אתמול, הכנתי את השיעור, אני יכול לראות לכם באינטרנט את הקונספט של הדבר הזה. אתם מכירים את כתב יד הונטינגטון של הרמב״ם? שמעתם עליו באוקספורד, למדע ואהבה? רואים את העמוד הזה? הרמב״ם פה מאשר, בסוף ספר אהבה, הוא גם מספרי, אני משה ברמי מימון זצ"ל. מכירים את הדבר הזה? אז בואו נסביר מה זה. היום, אם אדם רוצה לפרסם ספר, אז מה הוא עושה? הוא כותב במחשב שלו, אחרי זה הוא הולך לבית דפוס, הם כורכים לו את זה ב-X עותקים, והוא מוכר. ובימי הביניים לא מפרסמים ככה ספר. אני תקתי אותו 1,000 פעם ומחרתי אותו בחנויות. אלא מה שמתואר בו, שלרמב"ם יש מה שנקרא ספרי. מה הכוונה? הוא מחזיק בבית את העותק המוסמך של משנה תורה. זה באנגלית קוראים זה master copy, כאילו עותק האב. הוא אצלו בבית, ואתה יכול להושיב אנשים ולהגיד להם תעתיקו ותפיצו, אבל יש גם דרך אחרת שבאנם שמוניון בספר בא ומה עושה? הוא מעתיק. עכשיו מה שהרמב"ם פה בעצם מאשר הוא שהכתב יד הזה הושווה, הוגה לספר שהרמב"ם החזיק בו, שזה נקרא ספרי. זאת הכוונה, הוגה מספרי, אני משה ברבי מימון זצ"ל, שהספר הזה לא זכינו שיגיע לידינו, אבל כן זכינו שיגיע לידינו העותק אב של ספר אחר שהרמב"ם כתב, הוא פירוש המשניות. וגם פה יש לי, הוא העלו לאינטרנט את...
זצ"ל
זה אבא שלו.
מה?
זצ"ל הולך על מימון. עכשיו תראו, באתר של הספרייה הלאומית שמו סריקה של... להגדיל. להצות. בסדר, תראו. פירוש המשניות הגיע לידינו אוטוגרף של הרמב״ם לנזרעים מועד נשים קודשים וההקדמה לטהרות. שהכתב יד התפרק, הוא חצי נמצא בירושלים, חצי נמצא בקופנהגן, כי אנשים קנו חלקים שונים, אם אפשר מסחר. והספר הזה הוא נכתב על ידי הרמב״ם, ויש פה בגיליונות הגאות. מה הכוונה? הספר יושב אצל הרמב״ם בבית, והרמב״ם כותב את פירוש המשניות כידוע בצעירותו, הוא מסיים אותו כשהוא כנראה בן 30, תלוי באיזה שנה הוא נולד, כן? אבל כשהוא בן 30, וכל ימיו כשהוא ממשיך ללמוד, אז הוא חוזר ומגיע בתוך הפירוש המשנה, פה למשל בעמוד הזה שאני שמתי, אתם רואים פה כזה גיליון, רואים פה הגעה, רואים פה שניים כאלה, בסדר, יכולים לראות? זה בכתב ידו של הרמב״ם, הרמב״ם חוזר ומתקן ומשנה. התופעה הזאת קוראים לה תופעה של מהדורות בפירוש המשנה, שמאוד קל לזהות, המהדורה הראשונה והאחרונה, הראשונה זה מה שהוא כתב בהתחלה, בלי הגעה, והמהדורה האחרונה, מה תהיה? הגיליון, הגיליון, התיקונים שלו. התופעה הזאת היה ידוע לפני שגילו את כתב היד. הרמב״ם בעצמו, באחד מהתשובות שלו, כששאלו אותו על איזה משהו, הוא אומר, כן, כן, זה מהדורה קמה, אחרי זה שיניתי את דעתי ותיקנתי. ומדובר על, אתן לכם רק נתונים מאוד קצרים, יש כ-800 אגורות כאלה, והמהדורה היחידה של פירוש המשנה שנתנה אותם זה הרב קפח. זה אחד מהסיבות החשובות להשתמש במהדורה של הרב קפח. ובנוסח הפנים הוא שם את מהדורה בתרא, ובהערות הוא כותב מהדורה קמה. הרב קפח עצמו עשה מחקר מקיף בעניין, והוא השווה כל כתבי היד של פירוש המשנה, והוא גילה, הוא דבר היום הרב קפח על 4 מהדורות, ואני אסביר מה הכוונה. שם לב שכתבי יד ספרדיים מסוימים יש כ-30% מהאגורות של הרמב"ם בכתב ידו, בכתבי יד תימן יש כ-70%, ואחרי זה יש לנו את כתב היד עם 100%. עכשיו, איך נוצר תופעה של 30%, 70%? אז צריך עוד פעם לתקן את הביטוי מהדורות. זה לא כמו היום שאני מפיץ ספר במהדורה, ואז אני צריך עוד פעם להדפיס אותו ולחלק אותו. מהדורות שונות, הכוונה, העתקות שונות שנעשו בשלבים שונים של החזרות של הרמב״ם. כלומר, איך כתבי יד ספרד יחזיקו 30% מההגעות האלה של הרמב״ם? מישהו העתיק מהרמב״ם, נגיד, כשהיה 30%, הוא העתיק את כל מה שהוא ראה, ומעכשיו בספרד כולם מעתיקים מהכתב יד הזה, והרמב״ם המשיך אחרי זה להעתיק עוד, וכתבי התימן הגיעו ל-70%, כי העתיקו בשלב שהיה 70%. לנו יש את האוטוגרף, כאמור, כמעט לכל, והיום אנחנו מסוגלים כאילו לקבל תמונה מאוד מאוד בהירה. אז זה קודם כל פירוש הביטוי ספרי. עכשיו, מה שמתאר פה הרדווה הזו, שמשפחת הרמב״ם במאה ה-13 היא עוזבת את מצרים ועוברת לחלב ולוקחת איתה את הספרייה שלה, יחד היא שם נודד ספר מאוד מאוד מפורסם שהיה במצרים בימי הרמב״ם, והוא מגיע לחלב, זה כתר הרמטובה, הוא מגיע לחלב. פירוש המשניות של הרמב״ם נשאר בחלב, ומי שמתעניין יכול לתת לו קצת מאמר שמתאר את כל גלגוליו. הוא בחלב עוד מאות שנים, הוא נשאר שם. היה בחלב תקופה ארוכה, מה שנקרא גם עותק האב של משנה תורה, לא זכינו שיגיע לידינו. אנחנו לא יודעים איפה הוא, אבל מה כן יש לנו? תופעה דומה. כמו שכתב יד אוקספורד, מה הוא נתן לי? מדע אהבה, כתב יד שהושווה לספרו של הרמב״ם. יש לנו עדויות של אנשים שראו, או כתבי יד, פה למשל הרדווז מעיד שהוא לא רואה את ספרו של הרמב״ם, ומה הוא רואה? ספר שדומה לאונטינגטון, שהושווה אליו. יש לו ספר שופטים, הלכות ממרים, מישהו שהושווה לעותק של הרמב״ם עצמו. כן, וזה, בואו עכשיו נחזור לרדווז, נבין את מה שהוא אומר. בוודאי. אתה יודע מי טוען שיש טעויות? מבזק קצר. הרב קפח, מה הוא אוהב להשתמש במהדורה שלו למשנה תורה? תימן, נכון? התימנים הכי דייקנים. יש רק בעיה אחת בספר מדע אהבה, מה דעתך? במה כדאי להשתמש? בכתב תימן או שהרמב"ם מאשר הוא גם מספרי? מה אתה אומר? ככה נראה, נכון? רק בעיה אחת, שיש הבדלים בין הכתב יד הזה לבין כתבי התימן. אפשר לך תסביר את זה. אז אני אגיד לך מה הרב קפח אומר. אתה חתמת פעם בבנק או על הסלולר או משהו? קראת את כל החוזה? לא, הרב הרי ישב בבית דין או בבית נדרש, לא יודע. הוא היה עסוק שם עם החולים שלו, לא יודע. ובא אחד ואמר, תשמע, אני שוויתי לספר שלך, תחתום, הרב הוא חתם לו. הוא אומר, הכתב לא תיתן לו שווה כלום. כך אומר הרב קפח. כנגד זה בא הרב שילת. זה המהדורה שלו, הרב המדויק. והוא אומר, המהדורה הזאת, הרב שילת אומר, בחייך. והרמב"ם מאשר, זה לא טוב. מה זה כנראה אומר? שכתבי התימן הם לא כנראה לא הכי מדויקים. איך זה יכול להיות? הרי התימנים הם גדולי הדייקנים. זה אומר דבר מאוד פשוט, תחזור לנתונים קודם של הפירוש המשנה התימני. הוא אומר התימנים העתיקו בדייקנות את העותק של משנה תורה שהגיע לתימן. רק מה צריך לבדוק? את המקור, מה הגיע לתימן. הוא אומר לתימן לא הגיע עותק, אז הם העתיקו בדייקנות מה שהם קיבלו, הם לא קיבלו משהו מדויק. ולכן רק שתבינו לרגע את ההבדל בין המהדורות, בוא נבדוק פה איך כל אחד הביא את ההלכה. הרב קפח אומר תמיד תימן, הרב שילת אומר, וזה המטרת המהדורה הזאת, אני אחפש תמיד את הבני דודים שכתב בדונטינגטון. כלומר, היות ואני יודע, אני כמו העדות הזאת ברדווז, אני חוזר לרדווז, מה הרדווז אומר? בדקתי בספרים המדויקים בספר שהוא גם מספרו של הרב שהיה בחלב. אומר הרב שילת, אני תמיד אחפש את הספרים האלה, הם הכי קרובים לרמב״ם כי הם הכי קרובים לספרו, ולכן רמב״ם מדויק מחפש אותם. עכשיו הוא, אין כתב יד אחד כזה, ולכן הוא מסביר לך בהקדמה לכל ספר, הוא מסביר במי אני משתמש. ויש גם כאלה שהולכים באמצע, כמו הרב רבינוביץ' למשל, בפירושו יד פשוטה. הרב רבינוביץ' מדע אהבה, הוא נשבר מהרב קפח, הוא שם את הולטינגטון, אבל מזמנים הוא שם תימנים. יש גם שיטות ביניים, והשיטה הרביעית, אם כבר הגענו, זה המהדורה הזאת, רמב"ם פרנקל, שכשיצא לעולם היא הייתה איזו בשורה אדירה, כן? רמב"ם פרנקל, קודם כל, תסתכלו, ננסה להראות כמו רמב"ם מסורתי, זה יוצא לאור באיזה עיר? בני ברק, ולכן, חרדים, ולכן, מה הם שמו נוסח הפנים, אתם יודעים? דפוס ראשון, לא מה שהם שמו.
הכי פחות מדויק.
לא, אני אגיד לך את האמת, גם הם נשברו במדע אהבה. מדע אהבה, מה הם שמו נוסח הפנים? הולטינגטון. זה כבר מוגזם, אבל הראש כאילו אומר הדפוס קדוש, ואני לא הולך מעבר. למה פה זה לא כל כך נורא? כמו למה פה הייתי אומר אחרת, למה זה כן משמעותי להגיע לדפוס? כי הבעיות ברמב״ם הם לא רק מיד לדבר חזרות או טעויות בהעתקה. אחד מהדברים הגדולים ששיבשו את הרמב״ם זה צנזורה, וצנזורה היא תולדה, היא באה לעולם רק אחרי כשהדפוס בעולם. אי אפשר לצנזר אחד שמעתיק כתב יד בבית של מישהו ומישהו יחתום לו שהוא הגיע. אבל מה אפשר לצנזר? בדפוס, אתה יושב על הרי כל המשמעות שהמעבר לדפוס הוא שיש מעכשיו צינור ידע מרכזי לכולם, אני יכול לשלוט במחשבות של כולם כי אני יושב על הגרון איפה שהמידע עובר. והצנזורה היא תופעה רק של עולם הדפוסים, היא מתפתחת באיטליה, שם נמצאים גם הרבה בתי דפוס עבריים במאה ה-16, וגם יושב שם מח שמו, מי יושב שם? האפיפיור יושב שם, בסדר? אז לא יודע זה היה שם. הצנזורה יושבת שם, ולכן הרמב״מים הראשונים, דפוס ראשון, לפני הצנזורה, הוא תיקון גדול מאוד למת הנוסחים הרגילים. אז הם כן עשו משהו, אבל זה בגדול השיטות השונות. בסדר? עכשיו בואו נחזור לרדווז. הרדווז הוא כמו הרב שילד. הרדווז אמר, תראו חבר'ה, יש לי ספר שהוא גם מספרו של הרמב״ם, ולכן הלכתי לבדוק מה כתוב שם. והכך כתוב בו בלכות מאמרים, מפי השמוע למדו. בין בשר השור, בין בשר עשה. כמו הנוסח שמיד עליו מי רבי יהושע הנגיד, רק בהבדל אחד, שהכסף משנה חתך פה את העדות. שאלנו, רגע, להמשך כתוב חיה פעמיים. מה קורה פה לעומת זאת? הוא ממשיך, אם יבוא בית דין ויתיר בשר שה וחלה, עוד פעם, המילה חיה הוחלפה באיזה מילה? שה, נכון, הרי זה גורע, ואמרו העוף מותר, מפני שלא מתפרש בתורה, ואז עוד פעם, מה כתוב פה, ככה חיה מותרת גם פה, מה אתה עומד וטועה? למה המילה חיה נשאר בשרשרת הטעויות של עם הארץ? איך הוא נכנס אם קודם כל הזמן היה כתוב שה ושור? נכון? בגדול יש לנו כאן שתי עדויות נוסח מספירתו של הרמב״ם, אחד מנינו ואחד ממישהו שראה ספר שהוא גם מספרו של הרמב״ם, שגם בהלכות ממרים הדוגמה היא לשפי שיטת רבי עקיבא, פותר את הבעיה שהטרידה את יעקב. זה איך העוף אסור מדרבנן, כי זה הכל בשיטת רבי עקיבא. אבל מה כן אנחנו מרגישים שיש פה איזשהו בכל זאת עקבות של חיה שנשארה פה? וכאן מעלה עולה השאלה, איך נולדו שני הנוסחים? או, מה קרה פה? איך זה שבסביבתו של הרמב״ם מעידים לי שיש בשר נוסח אחד, נוסח אחר לגמרי נמצא אצל כולם? מה קרה פה? כשהאפשרויות הן ברורות. או שבשר עשה והשור הוא הנוסח המקורי, איכשהו זה השתבש לבהמה חיה, ותמיד הרמב״ם כתב כמו רבי עקיבא, או שהרמב״ם כתב כמו בהמה וחיה, ואז הוא אולי תיקן את זה. הראיתי לכם קודם את המהדורות בפירוש המשנה, אולי זה מה שקרה. מה לדעתכם אשמח מה שראינו עד עכשיו יותר סביר שקרה? מי לדעתכם היה הראשון או שני? מה אתם אומרים? יותר סביר שקודם הוא כתב בהמה חיה ואז שינה לשור שה, או יותר סביר שהוא כתב קודם שור שה וזה הפך לבהמה חיה? שור שה. בוא, שכל אחד יסביר גם למה הוא חושב שזה יותר רגיוני. בוא נתחיל מגרשון. למה דעתך יותר רגיוני שקודם הוא כתב בהמה וחיה? לא, שור שה אמרת. למה דעתך יותר סביר?
זה אותו...
כי זה מה שהוא חושב, נכון?
מה שהוא אומר.
היה אני יודע, זה מלאכות אסורות, שזה מה שהוא חושב, אז למה לחשוב שהוא יכתוב משהו שהוא לא חושב אותו? כי אמרו לי שהוא יודע שהוא מורה, כשהמורה מלמד הוא מבלף את הכיתה, זה גרשון. לעומת זאת, דביר, למה חשבת שיותר סביר שהוא ידגים בבהמה וחיה ואז שינה?
קודם כל לשון חכמים, בעיקר לשון חכמים.
בעיקר לשון חכמים, תסביר.
זאת אומרת, הלשון לא נוסק של המשנה, כשהמשנה מדברת, כשהמשנה מדברת, כשהמשנה מדברת, היא מדברת, במה בחיה, אין כזה, אין תאות שפשוט...
למה לא מפריך את זה במחאות אסורים?
גם בכל מחאות נוסחות אסורים לא מדבר על שום עשה.
זה לא נכון, הוא כן מדבר שם במאכלות אסורים הוא כתוב או לא כתוב? לא, סליחה, דביר הוא גדיעו בין ולד תקרא עוד פעם, תקרא, תעשה לי טובה בכל רם כי זה הולך לפרוח
ולד השור ולד עשה ולד העז עד שיפרות יאמר גדיזים
יפה, אז הרמב"ם בעצמו הרי הכל מתחיל בואו נגיד ככה, מבחינת הצורך להדגים עם דוגמה טובה אז דווקא הכל מתחיל מזה שבתורה כתוב גדי בתורה לא אמרו בהמה, אמרו גדי עכשיו גדי הרמה מפרד זה שור, שא, עז השור שא הוא דווקא נמצא בשני המקומות
ביחס לפסוק באמת זה שור שום דבר על פסוק
נכון? זה לא כך פשוט אבל מה שדעתי כן דביר הוא שיקול טקסטואלי שכן דוחף שאתה צודק למרות שאתה עכשיו טעית זה שאני לא מבין איך החיה נשארה שם כלומר יותר סביר החיה גם לפי הנוסח של הרדווז בסוף כשהוא מתאר את שרשרת הטעויות של האמרצים פתאום החיה קופצת עכשיו יש כאילו תחושה שחיה נמצאת שם ושהוא תיקן אבל הוא תיקן פעמיים ולא פעם לא פעם שלישית אם אני אומר שבראש היה כתוב שורסה אז איך פתאום החיה נכנסה שאפשר לקבל את זה זה לא משהו מה שפך פה? השאלה מובנת. מה קרה פה?
רב מי, יכול להיות שתיקן במקום אחד בכוונה גם להמשך להלכה.
יכול להיות. עכשיו, מה ששופך פה אור על העניין זה הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה. וזה נורא נדלק על זה יהודי שקורא לו שמשון רוזנטל. שהיה תלמיד חכם גדול והיה הרב הראשון של רודקס. יודעים מה זה רודקס? זה קפוצת יפנה וגלגולה הראשון. אחרי זה הוא נהיה איזה סמינר למורים חכם לייבוביץ' לימדה אצלו בשנות ה-40 ואז הוא הפך להיות חוקר תלמוד והוא היה יהודי דייקן כזה מישהו קרא את מה שהוא כתב? אף אחד לא הגיע, בסדר זה סוגריים בתוך סוגריים בתוך סוגריים כי הוא מדייק ומדייק הוא היה יכול לתת הרצאה של שעתיים עם קודים עקיבא באלף או בהי כאילו זה סוג השאלות שעניינו אותו כי זה ממש מעין הסופרים שסופרים את האותיות פעם הזכרתי את השם שלו לאמא שלי והיא אמרה, היא זוכרת שהייתה בהרצאה שלו היה לנו שכן שהיה בן דוד של רחם הלייבוביץ' יהושע הלייבוביץ' קראו לו, הוא היה רופא וכשהוא הגיע לגיל 80 עשו לו מסיבה ושים של רוז נתן הרצאה של שעה האם גומרים פרברי זה בבית או בשני ובי אוכל מכל לדברים כאלה אבל הדברים שלו מאוד אז הוא נורא התלהב מהסיפור הזה ומה זה העניין הזה? תסתכלו בהקדמה לפירוש המשנה מה הרמב״ם בא להדגים שם? זה בדף שלנו שורה איזה שורה זה? איפה שמתי את זה בכלל? והדף זה בשורה 99 הרמב״ם בא להסביר להדגים שבשיקולי דעת אנושיים יכול להיות ממחלוקת כי בני אדם אין דעות להם שוות ומה הדוגמה שהוא נותן? אז כתוב בנוסח הפנים הלא תראה מה נראה לך דוגמה שיש מחלוקות בשיקול הדעת שבשר עוף בחלב הוא גזירה מדרבנן להרחיק מן העבירה ואינו אסור מן התורה אלא בשר בהמה טהורה ואסרו חכמים בשר עוף כדי להרחיק מן הדבר האסור ומהם מי שלא נראית לו גזירה זו כשרבי יוסי הגלילי היה מתיר אכילה בשר עוף בחלב והיו אנשי מקומו כולם אוכלים אותו כמו שלא בתלמוד דוגמה קלאסית של שיקול דעת שונה בגזירות ככה מביא פרמם דוגמה ופה תשימו לב מי שהיה רגיש כבר היה רואה הוא אומר מן התורה אסור בשר בהמה טהורה ואז למי הוא קופץ? הוא קופץ לעוף עכשיו, האמת היא, זה לא נורא בכלל. למה הוא קופץ לעוף? כי על חיה זה לא שייך להדגמה שלו. אבל אם הוא באמת חושב שההלכה כרבי עקיבא, אז הוא לא ידלג על חיה מאיזה סיבה? כי רבי יוסי הגלילי אוסר אותה, והיא לא תורה לתלום לדוגמה, נכון? אבל תראו מה הרב קפח מגלה לנו, איזה סוד הוא מגלה. במהדורה קמה, בהמה וחיה. הרמב"ם כתב במהדורה קמה, הלא תראה, ואינו אסור מן התורה לבשר בהמה וחיה. כך היה כתוב. ומחק רבנו חיה ותיקן במקומה טהורה. הרמב"ם במקום רק למחוק מילה ניסה להחליף אותה במילה אחרת. תראו גם משהו על איך מוחקים, כן? הוא החליף אותה במילה אחרת, והוא ממשיך ואומר, וכן הוא בכל כתבי יד תימן, הוא כבר נתעורר היבץ על כך, וכן פסק בכל מאכלות אסורות פרק ת'. כמו מה הוא פסק שם? שחיה דורייתא? אבל הרב קפח מה מנסה להגיד? וכן פסק בהלכות מאכלות אסורות פרק ת'. אני אגיד לכם הרב קפח רומז פה, נראה את זה מיד, הרב קפח פה רומז, אתמול אני ככה אמרתי כמשיח לפי תומי, הרב קפח הוא לא מסכים עם זה. שהרמב"ם באפיקורן, אוף נאכל עם גבינה שם, אז הרמב"ם אומר שחיה כמו בהמה. מה יכבד אותם, הסביר את זה? בגלל המרקם. אבל הרב קפח אומר, למה הרמב"ם פסק שחיה הוא כמו בהמה? כי שניהם דאורייתא. אז אומר הרב קפח, תראה, גם במשנה תורה נשאר, רגע, הרב קפח מתחיל לבלבל אותי, עכשיו התאמצנו שלושת רבעי שעה לשכנע שהכל כמו רבי עקיבא, פתאום הרב קפח, אז מיד נחזור לזה. אבל הוא חושב, ואז הוא אומר, מה שכתב בכל ממרים, פרק ב', אין כסף משנה. פתאום הוא התחיל להסתבך פה, אבל הרב, תראו מה קרה לרב קפח. הרב קפח מכיר את המדור, כמה מדור הבטרה, אבל מצד שני הוא אומר, תפרש כמו הכסף משנה. הבא שני של רוזנטל, הוא תוקף בחמת זעם, כל מי שידע את זה ולא השתמש בזה, והוא אומר, הנה עכשיו יש לי הסבר פשוט לכל מה שקרה. מה ההסבר? הרמב"ם במדורי קמא, בצעירותו, מה חשב? באמת כמו? לא, כמו רבי יוסי הגלילי. במדורי קמא של פירוש המשנה, זה העדות הכי קדומה שיש לנו, מה הרמב"ם חושב בנושא, אז הרמב"ם כתב בהמה ו... וחיה, כמו רבי יוסי הגלילי. מה אני יודע מהתיקון שהתיקון הזה עשה הרמב״ם? שהרמב״ם תיקן את זה שזה ישקף את דעת רבי עקיבא. סימן לו, אומר רוזנטל, עכשיו בוא נלך למשנה תורה ונאמר לעצמנו את הדבר הבא, יש לנו שני נוסחים בלכות ממרים. אז הוא אומר, יותר סביר שאותו תהליך שקרה בפירוש המשנה קרה גם בלכות ממרים. דיינו, הנוסח הראשוני שהרמב״ם כתב אותו בלכות ממרים היה בהמה וחיה, והוא תיקן, והנוסח שהוא הנגיד, שהספר המוגה, הוא הנוסח שהוא תיקן, בדיוק כמו פה, סביר שקרה אותו דבר בשני המקומות. ולכן אומר, מציע רוזנטל, עכשיו הבנתי את הבלגן, הבלגן בא, כי הרמב״ם נע בין שתי השיטות, לא משיקולים דידקטיים.
היה צריך להיות,
שישנה את
זה
במה תורה,
כמו שראינו
שעושה. לא, זה לא יעזור לדוגמה, דביר, תזכור. הוא חייב לתת שור וסה, הוא חייב לתת דוגמה שאפשר להוסיף ולגרוע. ואומר רוזנטל, אם אתה יודע מהקדמה לפירוש המשנה, שהרמב"ם שינה את דעתו, אז מה יותר טוב מלהשתמש בזה גם בלכות ממרים? ועכשיו אני, לכן הוא דביר, הוא מאמץ את העמדה שלך. בסדר, לא מהסיבות שלך, אבל מאמץ את העמדה שלך, שהקודם היה כתוב בהמה וחיה, כי זו הייתה דעת הרמב״ם כשהוא כתב אותה. עדיין השאלה של יעקב עומדת. הרמב״ם לא טוען פה שיש הפוך, הרמב״ם פה מוכיח שמה שרוזנטל אומר הוא לא ייתכן. למה? כי הוא כותב במפורש שרבי יוסי הגלילי מה דינוף שמותר. הוא פשוט מוכיח פה שקיצור זה לא פשוט, אבל הוא אומר דעתו זה מה שקרה, שהדבר הזה לא סגר את הסיפור. אתם יודעים למה? יש עדיין הרבה שאלות ואני רוצה לפרוס אותם. בפירוש המשנה בחולין, לפי טענתו של רוזנטל, בוא נבין, עוד שהרמב״ם כותבת משנה תורה, מה קורה לו? הוא עדיין לא
סגור.
הוא לא סגור, נכון?
מה,
הוא טוען ששתי מוזיקים ביחד? לא, הוא טוען, כן, הוא טוען הרמב״ם בהתחלה כותב רבי יוסי הגלילי כי זו דעתו. אחרי זה הוא משנה, שלפי דעתו של רוזנטל סביר להניח שאולי גם היה שלב שבמאכלות אסורות לא היה כתוב כמו רבי יוסי הגלילי, והוא תיקן, רק לא הגיע לידות שהיה שם תיקון. כן, זה בעצם, הוא בעצם טוען שאולי יש פה תופעה של מהדורות למשנה תורה, כמו שיש בפירוש המשנה. אז מה מסבך את העניין? יש פה שני דברים שמסבכים את החיים, שניהם באים מבית המדרש של ישיבת מעלה אדומים, שם עוסקים חזק ברמב״ם, זה הכוונה לרב רבינוביץ' ולרב שילת. דבר אחד הוא, פירוש המשנה בחולין, הרמב״ם כתב, ודאי לפני משנה תורה. עכשיו, מה קורה בפרק ח' בחולין? זה פירוש המשנה, כשאני מעין בו. והרמב״ם שם כותב בכתב ידו, הרי הרב קפח מחזיק כתב ידו, מה הוא כותב ישר? הוא פוסק כמו רבי עקיבא. מה שאומר, שכשהוא מגיע לכתוב את משנה תורה, יש להניח שכבר כשהוא מתחיל לכתוב משנה תורה, התיקון כבר נעשה בדעתו. אז לבוא ולהציע שהוא כתב את הלכות ממרים, כשהוא סובר כרבי יוסי הגלילי לדעת שינה, הוא לא נראה סביר. זאת שאלה אחת שהיא מאוד חזקה. הרב שילת עצמו בכתביו השונים שינה את דעתו בכל זאת מה קרה. בהתחלה הרב שילה בגלל הטענה הזאת בהקדמה לפירוש המשנה טען שלכן הוא חושב כמו גרשון, שהנוסח המקורי היה בשר השור בשר הסק, והוא משוכנע הרב שילת שם שהרמב״ם כבר שהרמב״ם כבר שקדם משנה תורה כבר סבר כרבי עקיבא, אז לכן הוא אמר, הוא כותב מה שהוא חושב, ואז אז איך נוצר הנוסח האחר? מישהו סופר טועה, אין לו הסבר טוב. במהדורה של הרב שילת פה, הוא חוזר בו. ראית את הדברים שהוא כותב פה? קודם כל, הרב שילת בנוסח הפנים, את מה הביא? זה שיטתו, את הרבישוע הנגיד, ברור. זה כל מטרת המהדורה. אבל כאן הוא אומר, אני חוזר בי, הוא אומר, אני מודה שזה יותר סביר שמה, שקודם הוא כתב בהמה וחיה, ואחרי זה הוא כתב שור ושאו. הוא אומר, אני חוזר בי. ואולי מה שצריך לעשות, ואולי מה שצריך לעשות הוא כדי שהכל יסתדר, לקחת בחשבון את כל הנתונים, זה לשלב בין ההסברים. מה הבעיה כאן? אנחנו יודעים שני הסברים שאף אחד לא עומד בזכות עצמו. אולי צריך פשוט לשלב אותם. אני אומר את זה בצורה הבאה. מצד אחד, המהדורות, באמת רוזנטל צודק, חבל על הזמן, מה זה שופך פה, כן? זה נראה מאוד, וגם השרית של חיה, נראה מאוד סביר שבאמת הוא כתב ברכות ממרים קודם כל, בהמה וחיה, ואחרי זה הוא שינה. ואני יודע שהוא עבר סחף. מצד שני, קשה לי לקבל שכשהוא כותב את הלכות ממרים, שזה משכנע שהוא באמת חשב הוא רבי יוסי הגלילי בגלל פירוש המשנה בחולין. אז לכן צריך להציע שבראשית, כשהוא כתב את הלכות ממרים, הוא אכן כמו שאמרו אחרים, הוא רצה להדגים, אבל אולי הוא ירגיש בנוח להדגים עם דעה לא קיימת, מאיזה סיבה? כי היא הייתה בעיניו לגיטימית, הוא גם חשב אותה פעם. כלומר, אולי זה עזר לו, מה נשאל ככה? אולי כמו שמחליק לי כל הזמן, רבי יוסי הגלילי, כביכול, הוא השתמש בדוגמה שהיא באמת הייתה בהארדיסק שלו. מה אולי יכול לשכנע בנכונות הדבר הזה? ההערה של יעקב. הרי בלכות ממרים ברור לנו שהוא חושב שרוף אסור מדרבנן, גם כשהוא כותב בהמה וחיה, נכון? כאילו הוא יצר שיטת החלה. למה הוא יצר שיטת החלה? כי הוא מתלתל בין... אז אולי באמת הדידקטיקה הכריעה, אבל זה צורף לעובדה שזו הייתה דעתו. מה קרה במהדורה הבאת? הוא בא ואמר עצמו, עזור, אל תיתן דוגמאות שהן לא נכונות, כאילו, זה לא טוב, כן? כאילו, ואז הוא חשב עוד ואמר, תדעי מה, אני יכול להגיד שור וסה. אבל אתה מרגיש שזה נוסח פחות חלה, כן? אבל כנגד זה, אני ככה, היה נראה לי לומר, בא הרב רבינוביץ' במאמר שלו, עם טענה שאני חייב להגיד את האמת, היא מאוד מאוד חזקה בעיניי. למרות שטקסטואלית אני משוכנע שמה שהוא אומר לא נכון, אבל אני לא יודע איך להשתחרר מהשאלה שלו. רבינוביץ' שמה מציב שאלת על כל הסיפור פה. אם גורסים בהמה וחיה, הוא אומר, מה בעצם הרמב"ם מתאר? שיש מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, איך לדרוש את המילה גדי. האם להרחיב אותו כקטגוריה של בהמה או קטגוריה של יונק? תגידו לי, מה בעל תוסף בעל תקרא פה? כאילו, מישהו מעלה על דעתו שאם יש מחלוקת בין שני חכמים במדרש ההלכה, איך לפרש מילה בתורה, אז כל אחד חושב שהשני עובר על בלטיגרו, אבל תוסיף, כאילו, מה, זה נראה הגיוני? שכשיש שתי דעות לגיטימיות, שיש להם גם סברה, איך לפרש דבר, זה נראה לכם הגיוני שזה, שהוא בלטיגרו, בלטיגרו, האם אני גורס בהמה וחיה? מה באמת רבי יוסי הגלילי חושב, יחשוב שרבי עקיבא עבר עליו דאורייתא? אז אני מתכנן, בעזרת השם, אני מקווה בשיחות בתקופה של שעת שבועות, לקרוא סיפורי עליית משה למרום, ואחד מהדברים שאולי עולים באחד מהסיפורים זה שכן, מי שדורש ככתובים, הוא עוסק בפעילות מסוכנת. מה מסוכן בזה? שחלילה מה הוא יכול לעשות לרצון הבורא? לסלף אותו, כן? צריך, דווקא הפשטנים כביכול, אני אמין לכם שגם ההפך נכון, הפונדמנטליסטים הם גם סלפנים. כי מי שקורא טקסט אומר, זה מה שכתוב וזהו, אז הוא גם עושה משהו מסוכן. בסדר? והרמב"ם כבר כתב על הדמויות, נגיד, בספרות האגדה. גם מסוכן לחשוב שרק מה שכתוב. בסדר? זה קראות. אז זה מורכב, אבל בכל זאת הרמב"ם שאומר, זה יכול להיות, זה לא הגיוני. מה כן? אז הוא מציע נוסחה, שהיא נוסחה שהאמת היא נראית היא הגיונית מאוד. אז איפה עובר הגבול בין שני מדרשים לגיטימיים לבין דעה שתהיה בעל תוסף? איפה עובר הגבול? אני אשאל את זה, אני אומר את זה אחרת, איפה עובר הגבול בין מחלוקת לגיטימית לבין טעות? זה בעצם השאלה, נכון? לא, אתה אומר דבר מאוד פשוט, הוא נראית נוסחה פשוטה. אם זה שתי פרשנויות שהמשמעות של שניהם יושבת טוב על המילה, לא יכול להיות שזה בלטויסי בלטיגו. לעומת זאת, אם אתה לוקח משהו שכתוב במפורש, ואתה לוקח אותו למשהו שהוא מקום אחר לגמרי, זה בטויס ולטיגרה. עכשיו אומר הרב רבינוביץ', כשאני הולך לאחות מאמורים ואני שם את שתי האופציות, בימה חיה, שור וסה, אז הוא אומר, אני מרגיש הרבה יותר פשוט שור וסה מאשר בימה וחיה, ואני אסביר למה. גדי יכול לייצג בצורה לגיטימית או בהמות או או, 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 או חיה בכלל הבהמה או יונקים. נראה שתי אפשרויות לגיטימיות. לעומת זאת, הוא אומר, האוף, אני אמרתי בתחילת השיעור, שהדעה שאוף דאורייתא באמת נראית משונה, נכון? זה נורא נורא רחוק. אז מה רב נובץ להגיד שאוף כלול, כשכתוב בתורה, גדי בחלב אמו, על זה לגיטימי להגיד שזה בעל תויסיף. נכון? שיש במחיל את המישהו שאמר את זה, בסדר? אבל הוא אומר, זה לגיטימי. כנגד זה הוא טוען, אני רוצה לחזור לרמב״ם שדביר קרא. הרמב״ם הרי מאוד הקפיד לכתוב שברור שגדי אין הכוונה דווקא גדי עזים. אלא בפשוטו של נקרא, כשכתוב גדי, מה הכוונה? תקרא את הרמב״ם מלכות מחלות אסורות?
גדי שור, גדי עשה, גדי שור, גדי עשה.
מראש זה המושג שלו. זה ההגדרה מראש. ולכן אם יבוא אדם ויגיד רק שור ולא עושה, הוא יוצא נגד מה שכתוב. זה בעל תקרא. אבל אומר הרב רבינוביץ, בין בהמה לחיה, בתהליכי ההמשגה, להגיד זה עבר על בעלתו לתיקרא, זה לא נראה הגיוני. עכשיו, אני חייב להגיד את האמת, הוא נראה מאוד משכנע. אבל מה זה מחייב אותנו לעשות, אם מקבלים את העמדה שלו? זה להניח שלא יכול להיות שהרמב"ם כתב בהמה וחיה בהלכות ממרים. חייב להיות שמה הוא כתב שם?
שור
וסה. מה שאני חייב להניח? מצד שני, קודם עשיתי להסביר לכם למה הרבה יותר סביר טקסטואלית, שהוא באמת כתב מה? בהתחלה בימה וחיה ואז שור וסה. אני אגיד את זה אחרת, יש פה פער בין השיקולים הטקסטואליים לבין השיקולים הסברתיים. או אני אגיד את זה בצורה שונה. הרב רבינוביץ בעצם אומר, החשיבות של ההתבוננות פה בשאלה מה כתוב בהלכות מאמרים, היא לא רק כי זה סותר את הלכות מאכלות אסורות, אלא זה כשעצמו, כדי להבין מה הרמב"ם מנסה להגיד. אבא שלי בשיעורי מתודיקה שלו היה הרבה מדבר על שתי סוגי בעיות. יש בעיות שהוא קרא להן מהותיות, ויש בעיות שהוא קרא להן תאונות. כאילו בעיה שזה קרה, שסתירה זה תאונה, אם לא היה סתירה לא הייתה מדבר. אבל הרב רבינוביץ' בעצם עשה פה ניתוח, שהוא ניתוח מתבקש, הוא הכרחי. מה, באמת? יש בעל תויסית בימה חיה? לכאורה הוא צודק, אני לא לגמרי יודע איך יצאים מהסיפור הזה, כלומר אני אגיד, טוב אני נמצא. אני חושב שהיה כתוב בהמה וחיה, ואחרי זה הוא תיקן לשור וסה. אני באמת חושב שזה משכנע יותר, מאשר לחשוב שהוא כתב מראש שור וסה, ואז תיקנו את זה, או שיבשו את זה. מצד שני, באמת לכתוב בהמה חיה, זה באמת מוזר. שיכול להיות שזה עוד סיבה לתקן. כלומר, עד עכשיו כל מה שהנחנו זה למה הוא מתקן? בגלל הסתירה, בגלל שהוא חושב כמו רבי עקיבא, אולי הוא מתקן, כי זה היה נראה לו, הוא קרא את זה עוד פעם, הוא אמר, גבל, זה מה שעשיתי. כלומר, אולי הדידקטיקה פה היא הייתה באמת לא מוצלחת, אז הוא תיקן. כאילו, עד עכשיו זה היה הדידקטיקה מול האמת. אז לא, אולי גם בדידקטיקה יש פה בעיה, כאילו. קיצור, זה לא דבר שהוא מוכרד, אני מרגיש קרוע, אבל אני גם מוכן להגיד שהרמב״ם כתב משהו ואז הוא שיפר אותו, כן. כאילו, אבל השאלה של הרב רבינוביץ' היא שאלה מאוד חזקה. רב רבינוביץ' טוען שהרמב"ם כתב שור וסה, הנוסח שהוא נגיד, זה מה שהוא כתב בשני התורה, ובהמה חיה לא יכול לצאת מפרי איתו של הרמב"ם. זה תלמיד טועה, מישהו שהעתיק את זה, בלבל את זה.
אז למה הוא תיקן? או שלא התיקון?
לא, הוא טוען שהרמב"ם לא תיקן, תזכור, אין לי, לא תזכור. אנחנו יודעים, הנתונים הם לא מלאים. אנחנו יודעים מפירוש המשניות שהוא שינה את דעתו. אני יודע ששתי עדויות נוסח. אבל אני לא יודע, הרדב"ז לא אומר, וראינו שם שהוא תיקן. למה הרדב"ז אומר? כך כתוב שם. זה מה שהוא אומר. אולי זה הדבר היחיד שהיה כתוב שם. אני יכול לספר לכם שרוזנטל, אני כן קראתי את מה שרוזנטל אומר, כן? רוזנטל, הוא מציין שם של מכון שוקן בירושלים, שזה מול הבית של ראש הממשלה. הגיע ממש בימים שהוא כותב את המאמר, הגיע עותק של משנה תורה, שהיה כתוב בפנים שר הבהמה חיה, ומישהו בצד הלך ותיקן לשור וזה, וכתב זה מספר המוגה של הרמב״ם. עכשיו, השאלה היא מה היה כתוב בספר, הפתרון היה ספר המוגה היה מגיע לפנינו, ומה היינו רואים בו? האם יש בו עוד שני הנסחים? תמיד, הרב אומר את שור, ספר המוגה היה כתוב רק שור וזה. זה נראה הרבה יותר סביר, אני חייב להגיד, שנראה הרבה יותר סביר שהיה כתוב בהמה חיה, ושהוא תיקן בספר המוגה. ככה יותר סביר. אבל אז כנראה כמעט כל הדעות פה צריכות להשתלב אחת בתוך השנייה, שאיפה הסיפור עוד יותר מסתבך, מה קורה בכתבי התימן ותכון מאכלות אסורות, שם יש לנו דעה. עד עכשיו לקחנו את הכל לרבי עקיבא, דווקא יש שם דעה שנורא נורא מתאהבת בלכות ממרים, לכן מה היא עושה? היא מפסקת אחרת את חלוקת ההלכות. היא אומרת וכן חיה כמו מי? כמו בהמה. ומתחילים הלכה חדשה ועוף מדברי סופרים. יש דעה כזאת בכתבי התימן, מה שעולה מהדברים של הרב קפח, שיש מחלוקת בין כתבי התימן, זו מחלוקת בפיסוק ולא בנוסח, שימו לב. הרב קפח עצמו, קודם השרים בפרק ת', אומר זה אולי משתקף גם, אני חוזר לסוף הפרק, מה הרמב"ם עושה באפיקורן? הוא פוסק שחיה כמו, כמו בהמה, אבל אם ככה דבר, אז אני אשאיר את בהמה וחיה ב... בדקתי מהרב קפח עשה, הוא השאיר את בהמה וחיה, איפה? בלכות ממרים. הרב קפח דווקא לא מביא את הפיסוק הזה, השונה. בסדר, במהדורה של רמב״ם בקרח אחד, אז הם ראו בזה שתי, הם כאילו חשבו שהפיסוק התימני הזה, השונה, הוא, גם שתי מהדורות בלכות מאכלות אסורות. הם בעצם, והם מתארים את זה ככה, לפי המעדילים פה מה היה שכסוף דעתם, שהרמב״ם המקורי היה וכן חיה כמו בהמה, וההלכה החדשה מתחילה בעוף, הוא כתב בהמה וחיה בהלכות ממרים, ואז בשניהם מה הוא עשה? הוא תיקן. אני חייב להגיד את האמת, זה לא נראה כל כך פשוט שבהלכות ממרים זה יכול להיות פיסוק מקורי, שאז תקנים אותו. נראה יותר שמישהו יסתבך ולכן הוא... האם ככה חכם אמור לכתוב? ההלכה שלמה על בהמה ואז להגיד זה חיה. זה לא נראה לי כל כך משכנע, אבל ככה הם מתארים את זה. לפי דעתם, אני אגיד, היו שתי מהדורות בפירוש המשנה, שתי מהדורות בהלכות ממרים, שתי מהדורות בהלכות מאכלות אסורות, וכולם היו שתי מהדורות, חוץ ממי מסכן, שהוא קצת מבלבל אותנו, פירוש המשנה בחולין, שם אין שתי מהדורות. אז אולי שתי המהדורות, לא יודע, זה קיצור, יש פה נתונים לא פשוטים, בסדר? כן, דביר, כן, בבקשה. דבר
שלנו, בקשר לרב הגדול, מה
עושה עם השאלות של חיה בלכות
ממרים?
זאת אומרת,
בסוף ההלכה כן
פתאום נכנסה לשם חיה. אני לא זוכר, אני אסתכל איתך אחרי השיעור, אני לא זוכר. בגדול, מה שהוא אומר, אני ציטטתי את העיקר של הדברים שלו. אפשר להסביר את זה לדעתי. בסופו של דבר, הרי מה הוא עושה בסוף? הוא כאילו הולך עכשיו מעוף חזרה עד גדי. אוקיי, מה הוא מתאר? ולכן הוא מכניס את חיה, כי כן בשרשרת של הטעויות ילכו אוף חיה. אולי זאת הסיבה שהוא נכנס. הרב מנוביץ' לא מוכן לקבל שהוא פה מהדורות, הוא פשוט דוחה את זה בגלל הסברה הלמדנית שלו, שהאמת היא סברה מאוד מאוד, היא סברה מאוד חזקה, אני חייב להגיד את זה. הוא משכנע אותי שזה משונה ביותר להגיד שהבהמה חיה יהיה בעל תועסי בעל תיגר. אני חושב שהוא צודק. מצד שני אני בטוח שזה היה כתוב, אני בטוח בזה. לא, בטוח,
98%. כן. לא עושה גם, במיון של הצבא התימני, כבר הלכם משנה, והוא עושה פה תל עצמנקים, בתור מצאתי בקונטרס אחר, הוא מביא שם הבדפיס, הוא כתב שם אותו דבר, כלומר שבכן לחיה,
וכן בשר
חיה, מוסר על הקודם, הוא גם
נותן לזה
הסבר. כלומר, שר בהמה תאורה, זה אכן, פשוט הכתוב.
זה משמעות הכתוב, כי גדי זה בהמה.
וזה, ובשר חיה זה
מפי
השמוע, ולכן
עושה את ההפרדה
הזאת.
אופי, גדי זה מה שכתוב. כשכתוב גדי זה כאילו כתוב בהמה. חיה זה מדרש הלכה, אוף זה דרבנן. יכול להיות, אני חייב להגיד לך, אבל דביר, מה שמציק לי זה שזה קמצני מדי במילים. זה לא יודע, זה נראה מאוד מוזר. וכן חיה. זה נראה לי מאוד מוזר, הרבה יותר הגיוני. וכן חיה, לא, מורים משפטים. אני לא מרגיש שהוא כתב כך. זה נראה לי מוזר. יותר אני מרגיש שמישהו פה הבין את התחולת לסבוכת, אז במקום תקן את ממרים, הוא תקן את מחלות אסורות, כן? כי במצווה של מחלות אסורות, לא יודע, אני לא יודע. בסופו של דבר, אי אפשר לדעת פה הכל. יש פה פאזל ענק עם הרבה נתונים, שאני מקווה שגם קצת נתן לכם הצצה גם למהדורות הרמב״ם, איך הרמב״ם עבד, איך פרשנים ניגשים לרמב״ם. בסופו של דבר, בשולחן ערוך, מה נפסק? אנחנו צריכים להגיע, נפסק כמו רבי עקיבא, שבהמה אסורה מדאורייתא וחיה ועוף שניהם אסורים מדרבנן, וכי פסק הרמב״ם שחיה ועוף אסורים רק באכילה. בסדר?
הבריסקרים,
תראי איזה בריסקרים. הבריסקרים, אז לא כתבו כלום. זה לא סוג של דבר שהוא מעניין אותם. שהם כאילו, השיטה שלהם לא פותרת שאלות כאלו. אבל כן יש בריסקר אחד שדיברתי איתו, זה דוד שלי חיים סולובייצ'יק, הוא זה שסיפר לי על המאמר של שמשון רוזנטל, והוא בשעתו, דיברתי איתו לפני איזה 20 שנה, הוא היה משוכנע שרוזנטל צודק. כן. אני לא יודע, אם היום אני אראה אותו, אני אשאל אותו מה הוא חושב על הטענה של רבינוביץ', לא יודע. מה הוא יענה, אבל הוא הביא לי את זה כדוגמה של מהדורות ברמה וכל. אני גם אוהב להביא את זה בשיעורים שלי במבוא. תמיד, זו דוגמה יפה להראות לאנשים כאילו את התסבוכת של השאלה. אז מה כתוב ברמה, כן? בסופו של דבר אני אגיד ככה, התופעה של המהדורות במשנה תורה היא ידוע שהיא קיימת כמו בבירוש המשנה. אני חוזר, הרמב"ם כתב ספר והוא חוזר בו מפעם לפעם. ומי שמתעניין קצת, הרב אהרון אדלר, מישהו מכיר אותו? היה רב ברמות, עכשיו הוא ראש ישיבת נרתמין, היום הוא רב בשאול נחמה בירושלים. אז זאת הדוקטורט שלו כתב על החזרות של הרמב"ם בפירוש המשנה. הוא ניסה לאפיין מה עומד מאחורי החזרות האלה. האם זה חזרות אקראיות? קודם תיארנו מה זה בין פרשנות למחקר. או האם יש פה שהוא שינה כללים שגרמו לו לשנות הרבה פסקים. הוא מנסה שם לאפיין שישה כללים שהרמב"ם שינה את פסיקתו לגביהם, שזה כאילו הם הפילו עשרות מקרים כל אחד מהם. לא ברור שהמחקר נכון, כי זה כל השערות, כן? בשנים האחרונות הוא עובד עכשיו על המהדורות של משנה תורה. הוא פרסם איזה מאמר, מי שרוצה לעיין, בספר, זה מתאים, בספר הזיכרון לרב קפח, הוא פרסם מאמר על המהדורות של משנה תורה. שם הוא מנסה לחשוף, האם אנחנו מסוגלים לגלות את המבנה הראשוני של משנה תורה, איפה עברו חילופי נוסח, אני אגיד את זה אחרת, מתי סתירות ברמב״ם מתחילות להיפטר על ידי קינטות וספרות, מתי סתירות ברמב״ם צריכות להיפטר פשוט על ידי ההנחה שיש פה מהדורות, שיש פה חזרות. מי שקצת עוזר בעניין, אני רוצה לחדול פה, ומי שמתעניין, אני אשמח, תגידו לי, אני אתן איזה פעם איזה שיעורון. מי שקצת עוזר זה, צריך להבדיל בין מהדורות לעוד תופעה שיש לנו, רק לגבי הרמב״ם מכל הראשונים את הזכות להיכנס לתחום הזה, זה טיוטות. מה אם זה בין טיוטה למהדורות? זה לא קשה להסביר. טיוטה זה שהוא שרבט לעצמו כל מיני קווים ראשוניים, מהדורה זה שהוא כתב, הוא כבר פרסם את החיבור, אז הוא עושה בו תיקונים. בסדר? עכשיו, פירוש המשנה, מה שתיארתי לכם, זה מהדורות. זה ספר שהוא פרסם אותו, והמשיך לשנות. אבל גם יש לנו טיוטות של הרמב״ם, בגלל שהרמב״ם חי בקהיר, והוא היה מפנה את הניירות שלו לגניזה הקהירית. אז יש לנו ככה, מפירוש המשנה נמצאו עמודי טיוטה למסכת שבת, יצאו לאור. איך יודעים שזה טיוטה? אני אסביר לכם בקצרה, יש שם פונטים אחרים. אתם יודעים ששני סוגי כתיבה, כתיבה עגולה וכתיבה מרובעת, מה ההבדל ביניהם? שכתיבה בדפוס זה יותר קרי, אבל צריך להרים את העת יותר פעמים כדי לכתוב אותו. זאת אומרת, כתיבה עגולה, אתה יכול גם בערבית מחברים אותיות, אתה מרים את העת פחות פעמים, לכן יותר קל לכתוב כתיבה עגולה, אבל היא פחות מובנת, היא קצת חרטומים לפעמים. וגם למכתב באנגלית, מישהו שכותב בחובר, לא יודע, יש לכם קושי לקרוא את זה? הילדים שלי מקבלים מהסבתא שכותבת להם באנגלית, אף פעם לא צריכים לקרוא את זה. צריך כאילו לפענח להם, זה גרפולוגיה. עכשיו הרמב״ם, ממחקר מקיף הכתב ידו, יודעים שהיה לו שני פונטים, היה לו פונטים עגולים ופונטים מרובעים. עכשיו, זה מה שהמחקר העלה, כשהוא כותב לעצמו, אז הוא כותב עגול, כשהוא מפרסם, הוא כותב מרובע. וככה יודעים שהעמודים האלה הם גם בפונט עגול וגם זה רחוק מהנוסח של פירוש המשנה. זה שלב מטרים. שגם למשנה תורה נמצאו עמודי טיוטה. נמצאו כ-20 עמודי טיוטה למשנה תורה. אפשר משם ללמוד כל מיני דברים על השלבי העבודה שלו, אבל האמת היא שכמות החומר היא לא מספיקה, זאת האמת. אחד מהדברים שרב אדלר מנסה במחקר שלו זה דרך הרייבד לגלות אולי על נוסחים אחרים שהיו לפניו מתוך הנחה שאולי לרייבד היה מהדורה כמה. טוב, בקיצור, הנושא מאוד מעניין ורחב, אני חושב שעניין, אנחנו פה הרי עוסקים בפרשנות, אז בואו, אנחנו בזה מסיימים את הנושא הזה של בהמה חיה בעוף. גם נאמר כבר משהו על הדרבננים, אבל צריכים עוד להוסיף על זה גרשון, בסדר? זאת בעזרת השם. אני, מה שאני מאחל לנו, שכשנלמד את דברי רבותינו, את הגזרות, שלא נכנס אליהן, נלמד להקל, אלא שההבנה של התורה תעצים את ההזדהות שלנו. שנבין מה דחף אותם, ונשאל מה שאנחנו כל הזמן, אני מבקש לשאול, האם גם אנחנו בסיפור הזה? כן? כמו שכשלומדים השתמותי, אז אני אומר, חפשו השתמותי אצלכם. חפשו אצלכם, האם הפקלים עוזרים לחיים או מפריעים לחיים? כן? בסדר, כדאי לחשוב על זה. בכל מקרה, הנושא הבא, בעיניי הנושא הבא המתבקש היה אפיקורן. אני חייב להגיד בכנות, זה מה שאני רציתי שילמדו, אבל אנחנו 3-1, אז אני תמיד מפסיד בהצבעות. הנושא הבא זה לא תבשל. מה זה נקרא בישול? אני אומר לכם את האמת, אין על זה סוגיה במסכת חולין. זאת האמת. במסכת חולין, התלמוד לא חשב שצריך לשאול את השאלה הזאת, מהסיבות שכבר נאמרו פה. אבל יש קצת רמזים. אז אני כתבתי בדף 2 ונשמט ממני אחד, אז אני מיד אתקן, אבל כבר אני אומר לכם בעל פה. אז אחד יש לנו בגמרא בקוף ד' כלי ראשון, כלי שני. אחד יש בקוף ח' עמוד ב' כתבתי שם, מה שיעור הבישול, האם האכל בדרוסאי, כאילו, זה באמת שאלה נוספת. ועוד אחד זה קוף ח' עמוד א', דרך בישול עשרה תורה. זה גם אני מבקש שתראו. קודם לזה גם הוספתי את התוספתא. שהתוספתא כפי שלמד, הוא כן שואלת מה זה בישול. ומה שכדאי לעשות, זה לפני שאתם נכנסים לרסיסי המקורות, באמת אתם פגשתם כבר בישול, לא חמי מקורות. תחשבו לעצמכם, אילו תחומים בהלכה אני מכיר בהם נושא הבישול, וגם מה היו הנושאים שהוא עלו שם, פה כבר עלו שניים, כן? מה שיעור הבישול, מה נקרא שבישלתי? רק שמתי במים על האש, כלי ראשון, כלי שני. עכשיו תנסו למפות כאילו מה עם תחומי הבישול ומה הגדרות שם, מה השאלות, מה שתחיל ללמוד. אחת מהשאלות שאנחנו נראה זה דרך העבודה, כשאין חומר אז עובדים בעיקר עם המשגה, כמו שגדי ובהמה חיה היה המשגות, גם פה יש. והאמת מהשאלה תהיה, נגיד האם הגדרת בישול ובשר וחלב תהיה דומה להגדרה בלכות שבת, בלכות קורבן פסח. אם אני אגלה שדומה, אין הרבה עבודה. אבל אם אני אגלה, אז גיליתי את ההלכות. ואם אני אגלה ששוני, אז מה זה בעצם יחייר אותנו? לנסות לחדד יותר את המהות המיוחדת של איסור בישול, של בשר וחלב. למה דינו שוני? למה בשר וחלב, אולי בתיגון יהיה לו דין אחר משבת? למה? מה זה אומר? אולי האיסור בישול פה שונה מאיסורי בישול רגילים. בסדר? אז מחר נתחיל בתשתיות של חז"ל, שבעיקר המקורות, יש שני ירושלמים ששמו על השולחן את הדברים, אחד בנדרים ואחד במעשות, זה הכל בדף. אבל יש אחרי זה המון המון חומרים באחרונים וקצת ראשונים, אז זה יראה כמו שיעורים של רב נריה, בסדר? זה מחמאה, לא? טוב.